שלום וברכה, לימוד הרמב"ם מהימים.
אנו עוסקים בספר זרעים בהלכות מעשר שני בפרק השמיני. הלכה א', אומר הרמב"ם, הלוקח בהמה לזבחי שלמים וחיה לבשר תאווה, ממי שאינו תגר ואינו מדקדק, יצא אור לחולין, אפילו היו דמי האור מרובין דמי הבשר, אבל הלוקח מן התגר לא יצא האור לחולין. כלומר, אין צריך לאכול דמיו בקדושה בירושלים. לפי שלא נתקדש כלל בקדושת מעשר שני. הלכה ב', וכן הלוקח כדי יין סתומות, אבל הפתוחות לא יצא הקנקן לחולין. ממקום שדרכם למחר סתומות, ממי שאינו תגר, יצא הקנקן לחולין. לפיכך צריך המוכר לפתוח ראשי הקדים, כדי שלא יצא הקנקן לחולין. ואם רצה להחמיר על עצמו ונמכור במידה, יצא הקנקן לחולין. הלכה ג' לקחן פתוחות או סתומות במקום שדרכן למחר פתוחות או שלקח מן התגר שמדגדג במחירתו לא יצא הקנקן לחולין. לקח סלי תאנים וענבים עם הכלי לא יצאו דמי הכלי לחולין. הלכה ד' לקח אגוזים ושקדים וחלצה בהן יצאו קליפיהן לחולין. לקח חוטל שהוסל תמרים יצא חוטל לחולין. קופה של תמרים עם דרוסות שאז הן מחוברות לקופה מחמת דריכתן וצריכות לו, יצאו הקופות לחולין, שתפלות הקופות לתמרים ואין המוכר מקפיד עליהן, ואם לאו לא יצאו לחולין. הלכה ה', מי שהיה לו יין של מעשר שני והשאיל קנקניו לאותו מעשר, אף על פי שסתם את פיהם, לא קנה מעשר את הקנקנים, כנס היין לתוכו סתם, אם קרא שם ועשה הוא מעשר, עד שלא סתם את פיהם, לא קנה מעשר את הקנקנים. ואם שסתם פיהם, קרא שם ועשה הוא מעשר, קנה מעשר את הקנקן. הפקיד לתוך הקנקן הרביעית חולין, או שכנס לתוכן שמן, או חומץ, או ציר, או דבש של מעשר שנסתם, בין מי שסתם, בין עד שלא סתם, לא קנה מעשר את הקנקנים. צבי שלקחו לבשר תאווה בכסף מעשר, ומת, יקבר באורו, לקחו חי ושחתו ונטמע, הרי זה ייפדה כשאר פירות שנטמעו. המניח דינר מעשר שני להיות אוכל כנגדו, כלומר שכשקונה פירות בירושלים, מחלל מאות המעשר שבדינר על הפירות, עד שיצא לחולין, והיה דינר יוצא ב-20 מאה, אכל עליו ב-10 מאה, והוזלו המאות לאחר זמן, והרי הדינר יוצא ב-40 מאה, צריך לאכול עליו ב-20 מאה ואחר כך יצא לחולין. וקרו המאות והרי הדינר יוצא ב-10 מאין, אוכל עליו ב-5 מאין ואחר כך יצא לחולין. הלכה זין הלוקח פירות בסלע של כסף מעשר, ומשך הפירות ולא הספיק ליתן הסלע, עד שהוקרו הפירות ועמדו בשתיים, הרי זה מפריש עליהן סלע בלבד שנאמר, ונתן את הכסף וקם לו. מנתינת הכסף קונה, והשכר למעשר. הלכה ח', משך פירות בשתי סלעים ולא הספיק ליתן המאות עד שהוזלו הפירות ועמדו בסלע. אינו מפריש עליהן ממאות מעשר שני אלא סלע אחת, ומוסיף עליה סלע שנייה מן החולין, ונותן המוכר. ואם היה מוכר עם הארץ, הרי זה מותר ליתן סלע שנייה ממאות מעשר שני של דמי, אבל של ודאי לא. לפי שאין מוסרין מאות מעשר שני של ודאי לעם הארץ. נתן לו סלע של מעשר ולא הספיק למשוך הפירות, עד שעמדו בשתיים, מה שפדה, פדה, והדין ביניהם. כלומר, השכר למעשר, כי הפירות שהיו שווים אז סלע, ועכשיו שניים נעשו מעשר, שבדיית מעשר היא משיכתו. הלכה ט', נתן לו סלעים שתיים של מעשר, ולא הספיק למשוך הפירות עד שחזרו להיות בסלע, מה שפדה, פדה, ומידת הדין ביניהם, שהמעשר שני, בדייתו היא משיכתו. הלכה י', מי שהיו לו פירות חולין בירושלים, והיו לו מאות מעשר שני חוץ לירושלים, אומר, הרי המאות ההם מחוללין על הפירות האלו, ויוכלם שם בתאורה, ויצאו אותן המאות לחולין במקומן. שאין אנו צריכים שהמאות והפירות יהיו במקום אחד בשעת החילול. הלכה י' א', היו לו מאות מעשר שני בירושלים, ויש לו פירות חוץ לירושלים, אומר, הרי המאות האלו מחוללין על פירות ההם, ויצאו המאות לחולין ויעלו הפירות ויאכלו בירושלים, שאינו צריך להיות המאות והפירות במקום אחד בשעת החילול. הלכה י' ב', מי שהיו לו מאות מעשר בירושלים וצריך להם לדברים שאינם בכלל אכילה, שתייה ושיחה, שאסור להוציא עבורם מאות מעשר שני. ויש לחברו פירות חולין שרוצה לאוכלן. אומר לחברו, הרי המעות האלו מחוללין על פירותיך, ונמצאו אותם הפירות לקוחות בכסף מעשר, ויוכל אותם חברו בתאורה, ולא יפסיד כלום, ויצאו המעות לחולין. הלכה את ג', במה דברים אמורים? ושהיה חברו בעל הפירות חבר, שאין מוסרים פירות של מעשר שני של ודאי, אלא לחבר. לפיכך, אם היו המעות של דמי, אומר כן אף לעם הארץ, ומותר לחלל מעשר שני על פירות עם הארץ ועל מעותיו, ואין חוששים להם שמה של מעשר שני הם. הלכה י"ד, המניח דינר של מעשר להיות אוכל כנגדו והולך, כלומר, מחללו על הפירות בירושלים, כיוון שאכל עליו עד שלא נשאר ממנו אלא פחות מפרוטה, יצא לחולין. במה דברים אמורים? בשל דמי, אבל בשל ודאי לא יצא לחולין, עד שישאר ממנו פחות משווה פרוטה, אחר שמוסיפין את החומש, כגון שנשאר ממנו פחות מארבע חומשי שווה פרוטה. הלכת את וב, תמאין ותאורין שהיו אוכלין או שוטין כאחד בירושלים, ורצו התאורין להיות אוכלין מעשר שני שלהם, מניחין סלע של מעשר שני ואומר, כל שהתאורים אוכלים ושוטין, סלע זו מחולל עליו, ותצא הסלע לחולין. שרי אכלו ושתו בשוויה בתהורה, ובלבד שלא יגעו התמאים במאכל שלא יתמאו. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם, וירצון שעל ידי הלימוד הזה מתאחדים בני ישראל, וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו תכף ומיד ממש. אנו עוסקים בספר זרעים בהלכות מעשר שני, בפרק התשיעי. הלכה א' אומר הרמב״ם, נטע רבעי, הרי הוא קודש. נטע רבעי נטיעה בת ארבע שנים, שנאמר ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ודינו לאחל בירושלים לבעליו כמעשר שני. וכשם שאין מעשר שני בסוריה, כך אין נטע רבעי בסוריה. ובנטע רבעי הוא אומר, ואיש את קודשיו לא יהיו. שאין לך קודש שלא נתפרש דינו בתורה למישהו חוץ מנטע רבעי. בספר המצוות כתב הרמב״ם ולשון ספרי, ואיש את קודשיו לא יהיו, משך הכתוב כל הקודשים, ונתנם לכהן, ולא שיער מהם אלא תודה ושלמים ופסח, ומעשר בהמה ומעשר שני, ונטע רבעי שיהיו לבעלים. הלכה ב', הרוצה לבדות נטע רבעי, פודהו כמעשר שני, ואם פדהו לעצמו, מוסיף חומש. ואין פודין אותו עד שיגיע לעונת המעשר, שנאמר להוסיף לכם תבועתו, עד שיעשה תבועה. ואין פודין אותו במחובר כמעשר שני, והרי הוא ממון גבוה כמעשר. לפיכך אינו נקנה במתנה, אלא אם נתנו בוסר. ודינו כשאר הדברים לעניין אכילה ושתייה ופדיה כמעשר. הלכה ג', והפודה כרם רבעי, רצה פודהו ענבים, רצה פודהו יין, וכן הזיתים, שהרי מותר לעשות מזיתים שמן. אבל שאר הפירות אין משנין אותן מבריאתן, שאסור לו להחזיר האוכל משקה, כשהאוכל אוכל של תרומה. הלכה ד', קרב רבעי אין לו שכחה, ולא פאה, ולא פרט, ולא עוללות, ואין מפרישין ממנו תרומה ומעשרות, כשם של מפרישין ממעשר שני, אלא כולו עולה לירושלים או נבדה, ויעלו אדמים ויאכלו בירושלים כמעשר. הלכה ה', ענבים של קרב רבעי התקינו בדין שיהיו עולים לירושלים מהלך יום לכל צד, כדי לאתר שוקי ירושלים בפירות. כלומר, ימכרו אותם לבעלי החנויות, והם ימכרו אותם בשוק. ומשחרב בית המקדש, והעיר ניתנה ביד האויבים, לא חששו להתראה בפירות. משחרב בית המקדש, נפדה אפילו סמוך לחומה. ושאר כל הפירות, אפילו בזמן בית המקדש, נפדין סמוך לחומה. הלכה וב, כיצד פודין נטעה רבעי? מניח את הסל עם פירות רבעי, לשער בו, על פי שלושה, ועומדין מעריכין כמה אדם רוצה לבדות לו בסלע, על מנת שיוציא יציאות השומרים והחמרים והפועלים מביתו. ואחר שקוצבין את השער, מניח את המעות ואומר, כל הנלקט מזה מחולל על המעות אלו, משער כך וכך סלים בסלע. ובשביעית, פודהו בשוויו, שאין שם לא שומרים ולא פועלים, ואם היה הפקר אין לו אלא שכר לכיתה בלבד. הלכה זין, מי שהיה לו נטע רבעי בשנת השמיטה, שיד הכל שווה בו, שכל הפירות הפקר, צריך לציינו בקוזזות אדמה, כוונה בגושים של עפר מן האדמה, כדי שיכירו בו ולא יאכלו ממנו עד שיפדו. ואם היה בתוך שני אורלה, זאת אומרת בשלוש השנים הראשונות לנטיעות, מציינים אותו בחרסים, הוא עתית השרוף, כדי שיפרשו ממנו, כלומר מנטע האורלה, שאם ציינו בקוזזות אדמה, שמא יתפררו, שאיסור אורלה חמור הוא, שיאסורה בהניה. והצנועין, הכוונה לבני אדם שמדקדקים על עצמם בדת, היו מניחים את המעות, את המעות חולין בשנת שמיטה, ואומרים כל הננקט מפירות רבעי אלו מחולל על המעות האלו, שהרי אי אפשר לפדותו במחובר כמו שבארנו. הלכה אחת, באחד בתשרי ראש השנה לאורלה ולרבעי, וממתי מונים להם? משנת נטיעה, ואינו מונה מראש השנה לראש השנה, אלא 30 יום בשנה חשובין שנה, והוא שתקלוט הנטייה קודם 30 יום, וכמה הוא סתם הקליטה לכל האילנות? שתי שבתות, כלומר שני שבועות, 14 יום. הלכת עת, נמצאת הלמד שהנוטע 44 יום קודם ראש השנה, עלתה לו שנה, ואף על פי כן אין פירות הנטייה הזאת מותרות באורלה אלא ברביעית, עד תת וב בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות. הלכה יהוד, כיצד הנוטע אילן מאכל בתת וב באב, משנה עשירית ביובל, הרי הוא בתוך שני אורלה עד תת וב בשבט משנת יוד ג', וכל מה שיוציא אילן בתוך זמן זה הרי הוא אורלה, אף על פי שנגמרו לאחר כמה ימים. ומתת וב בשבט משנת יוד ג' ביובל, התת וב בשבט משנת יוד ד', ונטע רבעי. כל מה שיוציא בתוך זמן זה, הרי הוא רבעי וצריך פדיון. ואם התעברה השנה, נתעברה לאורלה או לרבעי. הלכה יוד א', נטעו ביוד וב באב משנת עשר, לא עלתה לו שנת עשר. שהרי לאחר יד יום, 14 יום של קליטה, לא ישארו 30 יום של גידול בשנה זו. אלא הרי היא אורלת שנת יוד א' ויוד ב' ויוד ג' כולה. והרי הוא נטע רבעים לראש השנה של שנת יוד ד' עד סופה. הלכה יוד ב', נטע נטיעה מראש חודש תשרי עד תת וב בשבט. מונה לה שלוש שנים מיום ליום, משעת הנטיעה ממש, אפילו קודם הקליטה. מונה לה שלוש שנים מיום ליום לאורלה ומיום ליום לרבעי. וראיתי לה גאונים, דברים בחשבון אורלה ובאי אין ראוי להעריך ולהשיב עליהם. בוודאי טעות סופרים הם, והאמת כבר ביארנו דרכה. הלכה יוד ג', העלין והלולבין, שהם הענפים הרכים היוצאים בראשי הבדים הקשים, והם רכים מאוד. ומי גפנים, אותם מים שיוצאים מן הגפנים, שפוצעים וחותכים הגפן או הזמורות בימי ניסן. והסמדר הוא הפרח שממנו יהיה הפרי, מותרים באורלה וברבעי. והענבים ששרפם הקדים והפסידם, והחרצנים והזגין והתמד שלהן, זאת אומרת השריית החרצנים והזגין במים, וקליפי רימון, כלומר אפילו הקליפה שלו החיצונה, והנץ שהוא הפרח שלו, וקליפי אגוזים והגרעינים, אסורים באורלה ומותרים ברבעי, לפי שנטע רבעי אינו אסור בהנאה, אבל הוא כמעשר שני ונאכל לבעליו, ולא יתקדש בו אלא פרי הראוי לאכילה. והנובלות, כלומר אלו שנופלות מלהינלות מן הפרי, קודם שיגמר בישולו, כולן אסורות, אסורות בכל, אסורות באורלה ואסורות ברבעי. למה? משום שהם נקראים פרי, אף שעדיין לא נגמר בישולם. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, ספר זרעים בהלכות מעשר שני, בפרק התשיעי. אנו עוסקים בספר זרעים בהלכות מעשר שני, בפרק העשירי, ובו כ"א הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל שהוא חייב באורלה, יש לו רבעי. כלומר, כל אילן שחייב באורלה, יש לו רבעי. אבל אין כוונת הרמב״ם לומר שכל מקום שהוא חייב באורלה, הוא חייב ברבעי, שהרי אורלה נוהגת גם בחוץ לארץ, על פי הלכה למשה מסיני. ורבעי אינו נוהג שם כלל, וכן אין כוונתו לומר שכל האסור באורלה אסור ברבעי, שהרי בפרק התשיעי שלמדנו בהלכה י"ג נזכרו דברים שמסורים באורלה ומותרים ברבעי. וכל שפטור מן האורלה אינו חייב ברבעי, שנאמר שלוש שנים יהיה לכם ערלים וגומר, ובשנה הרביעית. הלכה ב', הנוטע אילן מאכל ודעתו עליו, שיהיה סייג לגינה, או שנטעו לקורות, לא לפירות, הרי זה פטור מן העורלה. נטעו לסייג וחזר, וחשב עליו למאכל, או שנטעו למאכל וחזר וחשב עליו לסייג, כיוון שערב בו מחשבת חיוב, חייב. חייב בעורלה, הוא מונה לו משעת נטיעתו, שכיוון שהוא חשב למאכל תוך 3 השנים הראשונות, אז חל חיוב העורלה למפרע בשעת הנטיעה. נטעו 3 שנים לסייג, ומכאן ואילך למאכל, אין לו רבעי, שכל שאין לו עורלה, אין לו רבעי. שהרי מחשבת החיוב היא באה לאחר 3 שנים ראשונות, ואין לחיוב עורלה על מה לחול. הלכה ג' נטע אילן וחשב שיהיה הצד הפנימי שלו למאכל, והחיצון לסייג. או שיהיה הצד התחתון למאכל, והעליון לסייג. זה שחשב עליו למאכל חייב בעורלה, וזה שחשב עליו לסייג או לעצים פטור, שהדבר תלוי בדעתו שנוטע. והצלף, שהוא מין עץ, חייב בעורלה האביונות בלבד. בצלף יש ממנו עלים, והוא הנקרא כפיריסין, ויש ממנו פרי מבושל כצורכו, והוא הנקרא אביונות. אז חייב בעורלה אביונות בלבד, אבל הכפריסין מותרות. הלכה ד', הנוטע לרבים בתוך שדהו, חייב בעורלה שנאמר ונטעתם, אפילו לרבים. במה דברים האמורים שהוא חייב בעורלה? בארץ ישראל, אבל בחוץ על הארץ פטור. הלכה ה', הנוטע ברשות הרבים או בספינה והעולה מאליו, ברשות היחיד, וגוי שנטע בין לישראל בין לעצמו, והגזלן שנטע חייבים בעורלה וברבעי. הלכה ו', העולה מאליו במקום תרשים, כלומר במקום שאין בו ישוב, גם שהמקום הוא שלו, פטור. כיוון שאין הקרקע טובה, אז אין האילנות מגדלים, אלא פירות מועטים שאין כדאי להתעסק בהם. אפילו הנוטע במקום שאינו ישוב פטור, והוא שלא יהיה עושה כדי טיפול שמטפל בפירותיו עד שמביאן ליישוב. אבל אם היה עושה כדי טיפולו, חייב בעורלם. הלכה זין, הנוטע למצווה, כגון שנטע אתרוג ללולב או זית למנורה, חייב בעורלה. גם שהוא לא אוכל את האתרוג והוא לא שותה את השמן, משום שעיקר הנטייה שלו היא לפרי ולא לעצים. אף שאינו רוצה לאוכלו, הוא חייב בעורלה. הקדיש ואחר כך נטע, פטור מן העורלה. נטע ואחר כך הקדיש, חייב בעורלה. משום שאין כוח בהקדש להפקיע את חיוב העורלה שחל בשעת הנטייה. הלכה ח', הנוטע בעציץ שלא נקוב, חייב בעורלה. אף על פי שאינו כארץ לזרעים, הרי הוא כארץ לאילנות. שם אמר רבי יוסי, מפני שהשורשים מפעפעים אותו. זאת אומרת, הכוונה שהאילנות הם יונקים מן הארץ. הלכה ת', אילן שנטעו בתוך הבית חייב בעורלה. זה שנטעו גויים, עד שלא באו אבותינו לארץ, פטור. אבל משבאו לארץ, אף מה שנטעו גויים חייב, שנאמר וכי תבואו אל הארץ ונטעתם משעת ביאה. הלכה י', גוי שירכיב אילן מאכל על גבי אילן סרק, חייב בעורלה, שהרכבה היא כנטייה חדשה, ויש לנוכרי נטע רבעי, שאם בא לנהוג במצווה זו, הרי הוא קודש כנטע רבעי של ישראל. הלכה י' אחד הנוטע גרעינה, כוונה מדובר בארצות חמות, שעושה פרי בתוך 3 שנים, או ייחור מן האילן, ייחור פירושו ענף, או שעקר את כל האילן ממקומו, ונטעו במקום אחר, הרי זה חייב בעורלה, ומונה משעת נטיעתו, זיעזעו ולא עקרו, זאת אומרת, שאם הוא עקר אותו, פשוט שהוא חייב בעורלה, אם חזר ונטעו, זיעזעו ולא עקרו, ואחר כך מילא סביבותיו באפר, כדי לחסות את הבקעים שנוצרו מן הזעזוע, אם יכול לחיות, אילו לא מילא סביבותיו, הרי זה פטור, שהרי הוא כאילו לא זיעזעו כלל, אלא נטוע כשהיה. ואם לאו, הרי זה כמי שעקר ונטע וחייב. הלכה י"ב, וכן אילן שנעקר ונשאר ממנו שורש אחד, אפילו כמחת שמלפפין עליו הרוקמין את השני, והחזירו למקומו ונטעו, פטור, מפני שיכול לחיות, אפילו אם אולי הנוטעו, נעקר כולו ונעקרה הסלע ששורשיו בא עמו וחזר ונטעו כמו שהוא, בכל האדמה שסביבות שורשיו, אם היה יכול לחיות מאותה אדמה אילו לא נטע, הרי הוא כמי שלא נעקר, ואם לאו, חייב. הלכה י' ג', אילן שקיצצו מאים הארץ והחליף, חייב בעורלה, שהרי הוא כנטוע מחדש, ומונעין לו משעת קציצה, שהיא כנטיעתו. הלכה י' ד', אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב, חייב. במה דברים אמורים? בשחתך בד, שהוא חתך ענף אחד מן האילן, והבריחו בארץ או הרכיבו באילן אחר, אבל אם מתח בד אחד מן האילן הזקן, והבריח בארץ או הרכיבו באילן אחר, ועיקר הבד מעורה באילן הזקן, הרי זה פטור. שכיוון שהוא מחובר לאילן הזקן, אין זו נטייה חדשה. הלכת את וב, גדל זה הילד שהבריח ועשה פירות, זאת אומרת אותו בד שהוא מתח מן האילן הזה, ואחר כך פסק עיקרו שהיה מעורה באילן הזקן, מונה משעה שנפסק. ואותן הפירות מותרים מפני שגדלו ביתר, ואם מניחן אחר שנפסק העיקר עד שהוסיפו ב-200, הרי אלו אסורים. הלכת את וב, ילדה שסיבחה בזקנה והיו פירות בילדה, אפילו הוסיפו 200, הרי אלו הפירות של ילדה אסורים, שאין גידולי יתר מעלין את העיקר האסור. הלכה י' ז', אילן שיבריך ממנו בד בארץ, ואחר כך נעקר האילן כולו, והרי הוא חי מן הבד שיבריך בארץ, נעשה אותו אילן כאילו אתה ניתה וחייב בעורלה, ומונה לאילן ולמה שצמח מן ההברכה משעה שנעקר. הלכה י' ח', הרי שיבריך בד ענף בארץ וצמח, ויבריך בד אחר ממה שצמח בארץ וצמח, וחזר ויבריך מן השלישי אפילו אין 100, מעורין זה בזה, הואיל ולא נפסקו מן העיקר הראשון, הכל מותר. ואם נפסק עיקר הראשון, מונה לכל משעה שנפסק. הלכה י' ת', אילן היוצא מן הגזע, פטור מן העורלה. מן השורשים, חייב, שהרי הוא כנטייה חדשה. ילדה פחותה מטפח, שהיא שפלת קומה ולא תקבע לעולם הטפח, חייבת בעורלה כל שנותיה, מפני שנראית כנטייה בת שנתה. במה דברים אמורים? בנטייה אחת, או שתיים כנגד שתיים, ואחת יוצאה זנב. אבל אם היה הכרם כולו פחות מטפח, הרי זו יש לו קול ומונים כדרך שמונים לשאר האילנות. הלכה כף, נוטעין ייחור ענף של עורלה, של אילן שעדיין לא מלאו לו 3 שנים, והטעם לפי שאינו אסור בענה אלא הפרי, לא העץ. ונוטעין אגוז של עורלה, את פרי האגוז של עורלה, מפני שהוא פרי, ופירות עורלה אסורין בענאה. ואם ייטע אגוז ויצמיח פירות, נמצא נהנה מן האגוז, כמו שביארנו בלכות איסורי מאכלות. ואם עבר ונטע אגוז של עורלה, הרי הצומח מותר כשאר האילנות. הרי הצומח מותר גם באכילה כשאר האילנות, וטעמו של דבר כיוון שזה וזה גורם מותר, כבסוף ההלכה הסמוכה. הלכה כ"א, אומר הרמב״ם, וכן אין מרכיבין כפניות לולבי תמרים של עורלה בתקלים, מפני שאין כפרי. עבר והרכיב מותר, שכל דבר שיש לו 2 גורמין, אחד אסור ואחד מותר, הרי זה הנגרע משניהם מותר. לפיכך הצומח מפירות עורלה מותר, שהרי גרם לצימוח הפרי האסור והארץ המותרת. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם, לומדי זרעים הלכות מעשר שני, הפרק העשירי. ויהי רצון שעל ידי הלימוד הזה ברמב״ם, שעל ידיו מתאחדים כל בני ישראל, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו תכף ומיד ממש.